Teire, Parshas Bolok, Amaymer Tibur Amaschil Matoivo Yolecho Yaakov, Amud Ayin Gimel.
Gute Teire, Parshas Bolok, Amaymer Tibur Amaschil Matoivo Yolecho Yaakov, Amud Ayin Gimel.
Leishu Atiur Akesh Achat, Leshinui Akesh Efes.
בוקר טוב, אנחנו בפרשת בולוק לקחו את בילום, לקחו את בולוק, לקח את בילום כדי שיביא הפך הברכה לעם ישראל, ומה שיצא שהוא דיבר רק שבחים וזכות על עם ישראל. בין הדברים שבילום אמר היה מטוי והוא ילך הוא יעקוי משכני סף ישראל. כמה יפים הוא ילך הוא יעקוי משכני סף ישראל, הצורת האוהלים שעם ישראל ראה אותם לפי הסדר שהוא ראה אותם. הוא ייחל לעצמו שגם הוא יהיה לו חלק עם עם ישראל באיזשהו שלב. הוא קינה במה שקורה עם עם ישראל. אז הוא התבטא מטוי והוא ילך הוא יעקוי משכני סף ישראל. מטוי והוא לא יעקוי משכני סף ישראל, חולו לא אובין מים הרזל, כל הקויר אל אברום, אברום, אוי ובלב. אחרי שהוסיפו לאברום את ה-A והשם שלו זה אברום, אז הגמרא אומרת שמי שקורא לאברום אברום, אז עובר בלב. איזה לב? שנאמר. ולא יקורו את שמך אברום, אלא מעטו, ולא יקורו את שמך אברום. כשהוסיפו לו את ה-A, את הקדוש ברוך אמר, ולא יקורו את שמך אברום. אז מי שקורא לאברום, אברום, אז עובר על הלב שלא יקורו את שמך אברום. שואלת הגמרא, אלא מעטו, הקוירה ליינקב, יינקב, וחינמה? גם שם כתוב, ולא יקורו את שמך יינקב, כי מישראל. אז האם גם שם יש לב שאסור לקרוא בשם יינקם? אז התשובה היא שיינה אוסום, דעוד הרעדרי קרוא, שהכתוב עצמו, הקדוש ברוך הוא בעצמו, הוא קורא בהמשך ליינקם יינקם, זאת אומרת שהשם של יינקם לא קיים, שזה לא כמו שאצל אברום, ולא יקורו את שמך אברום, שאין ממתי שהוסיפו לו את ה-A, אז רק אברום. אצל ינקב, באמת, הוסיפו לו את השם העיקרי שזה ישראל, אבל גם השם ינקב נשאר. התורה בעצמה קוראת ליעקב בהמשך גם בשם יעקב. זאת אומרת שזה לא, כשהוא קיבל את השם ישראל, אז יעקב לא חלף. זה לא שזה נגמר יעקב, אלא שהוא קיבל את התוספת שהשם העיקרי של זה שם ישראל. בשונה ממה שאצל אברום. מה זאת אומרת? שהוסיפו לו את השם של ישראל, ויש לו גם את השם של יינקב, שזה ממשיך להיות קיים. והוא עניין, שאי אפשר לבוא ולהגיע למדרגס ישראל, כי אם בהקדים הוא התחיל לו מידס מדרגס יינקב. ישראל זה השם המיילה של עם ישראל, השם המיילה של יינקב הובינו, אבל ההקדמה של ישראל זה יינקב. זאת אומרת שזה לא ההקדמה... הקדמה שתמיד כדי להגיע לישראל צריך את יינקב. אז הדבר, השם הזה של יינקב חייב להמשיך להיות קיים. כי כדי להגיע לישראל צריך לעבור את יינקב.
אבל לכל זאת הוא קרא עם שתי שמות. לא קרא רק יעקב עד הזמן מסוים ואחר כך רק ישראל.
כמו השתמשו...
כן, זה מה שגמור אומרת, שאצל אברום נאמר כשהוסיפו לו את ה-A ולא יקורא את שמך אברום, כי אם אברום, אז באמת אין בתורה אחרי זה שקראו לו אברום, אברום בלי A נגמר. אצל יינקב יש בהמשך שקוראים לו גם יינקב, זאת אומרת שיש לו גם את זה וגם את זה. אז מה זה אומרת? שהשם הנעלה יותר, המדרגה הגבוהה יותר זה ישראל, כפי שמסביר ישראל זה לירויש, ישראל זה הרבה. השם של יעקב גם נשאר. מה המשמעות של זה? שכדי להגיע למדרגה של ישראל, צריך לעבור גם את יינקב, שיינקב זה מקדים לישראל. בהתחלה קורא לו רק יינקב, לאחר מכן הוסיפו את ישראל, שזה שם נעלה יותר, ויינקב נשאר שיינקב הוא הקדמה לישראל. יש הקדמות שהן לא נשארות בהמשך. אדם צריך ללמוד איזה לימוד מסוים, לעבור מבחנים כדי להיכנס ללימוד גבוה יותר. אז המבחנים זה רק מבחן. ברגע שהוא עבר את המבחן, הוא לא צריך לדעת את החומר הזה. אם ישאלו אותו אחי, זה בשלב מסוים, שהוא כבר נמצא בדרגה הגבוהה יותר. שאלות מהשאלות, אומר, לא, עכשיו אני לא במבחן, אני לא חייב לדעת את זה. זה רק הקדמה. ברוחניות ובמה שאנחנו אומרים, כל הקדמה זה לא הקדמה שזה עברת אותה וזה לא קיים יותר. זה קיים כל הזמן, כדי להחזיק בישראל, צריכים להתחיל עם יין כבתמיד. זה המשמעות שיינקב לא, השם יינקב לא נגמר, הייתה התקדמות מיינקב לישראל, אבל יינקב זה הקדמה לישראל. אז אני אסביר בהמשך מה בדיוק, למה מתכוונים. ויין בפרשת וישלח. והנה ביינקב כסיב ויקביני זה פעמי. איסוב אמר לאבא, לא בחינם קראו לו יינקב. כשהוא בא והוא ראה שהברכות כבר העבירו אותם ליינקב, אז אמר, עכשיו אני מבין מדוע השם שלו יינקב. פעמיים הוא עקב אותי. פעמיים הוא דילג עליי. מה זה הדילג עליי? לקח ממני את הבחורה. אז השם יינקב זה על שם ויקבני. ויודו יחסס בקי ואיסו, כשהוא יצא, אז הוא החזיק לו את הרגל, אז זה היקבין הראשון, והקבין השני זה שלקח ממנו את הבחורה ואת הברכות. הוא לא הבין זה, מה זה בדיוק העניין של ויקבין הזה פעמיים? בפשטס אנחנו יודעים, פעמיים זה הבחירו והברוכס. להבין זה, צריך להבין תחילה, קושייה, לא מו יורדה נשום אלו אלו מה זה. פרדי שתיקה בשכר הקר בגן עדן, אז התשובה הרגילה היא, כדי שהנשמה תעשה את העבודה שלה כאן, ותקבל על זה את השכר בגן עדן. אז השאלה נשאלת כאן, ואלוקוי דמרידוסו יסובבתי בגן עדן, לפני שהנשמה ירדה כאן להתלבש בגוף, ובאילו מה זה. איפה היא הייתה? מאיפה היא יורדת לגוף? היא הייתה בגן עדן. והיא שוננה מזיב השכינה. ומהו הישראל על די ירידוסו? מה היתרון שיורדת לכאן לעשות עבודה ולקבל שכר ולהגיע לגן עדן? היא הייתה שם. והנה, יש על זה כמה תירוצים. יש כמה הסברים מה היתרון של הנשמה כשהיא יורדת בעולם הזה, ולאחר מכן מגיעה לגן עדן, במקום שכבר היא הייתה. אך התירוץ האמיתי, אומר אלתר רבי, הוא כמים הרז"ל, יופי שואך אז בתשובה מעשים טובים בעולם הזה, מכל חי עולם הבא. יש מאמר חז"ל שזה בפרקי אובס, שיפה שעה אחת בתשובה מעשים טובים בעולם הזה, מכל חי עולם הבא. אדם כשנמצא כאן בעולם הזה, נמצא בתשובה ובמעשים טובים, אז שעה אחת של שלא יהיה לו מה זה, במצב של תשובים היסודיים, יפה יותר, שווה יותר מכל חי עולם הבא. הוא עוד לא מפרט מה לנו חותר. וכמה עם הרז"ל, מה זה בתשובים היסודיים? במוקם שבא לתשובי עומדים, צדיק גמור מנים חוי למלמד. שיש דרגה של תשובה, שזה יופי שוחת בתשובים היסודיים, הדרגה של תשובה, כשאתה נמצא בדרגה, זה יותר יפה מכל חי אל המבוא. מה מתכוונים? זה אומר, והנה הנשום בעסקוי דמירדוסם לגוף, אם בוודאי צדיקים גמורים. לפני שהנשמה יורדת לגוף, אז הנשמה היא בדרגה של צדיק גמור. אין לו שום, מה זה צדיק גמור? שאין לו שום שייכות לרע. כפי שלומדנו בתניה, יש כמה דרגות שבעולם זה מתפרש בצורה אחת, ובספר תני זה מתפרש בצורה קצת שונה. צדיק במובן של העולם זה צדיק בדינו. כשיגיע המשפט שלו, אז הוא לא יהיה חייב, הוא יצא צדיק וזכאי. במה? כשישימו על המשקל, על המאזניים, ישימו את הזכויות שלו ואת החובות שלו, אז הוא יצא זכאי. זה נקרא צדיק בדינוי. יש את המדרגה של צדיק. זה אומר בתניה שרבי אמר על עצמו שכגון ענו בינני. ורבי ידע שהוא לא יפוס יקפום מגירסה. ואם לא יפוס יקפום מגירסה, אז אולי השייך לשום אווירה. אז איך הוא בדרגה של בינני? אז באמת אביי אמר לו, כשאתה אומר את עצמך לבינני, אז מה אנחנו כולנו? רשעים, אז אתה לא משאיר חיים לאף אחד, כי רשעים במיטתם, בחייהם, קרויים מתים. בכל זאת רבי אמר על עצמו שהוא בינני. וכתוב ראה הקדוש ברוך הוא בצדיקים שהם מועטים, עמד בשטלם בכל דור ודור, שצדיק זה דרגה שזה מעט מאוד בכל דור ודור. שרבי היה יכול לחשוב על עצמו שהוא בינני. אז כפי שמסביר בתניה, שיש את הדרגה של בינני והדרגה של צדיק, שזה שונה מהשם הכינוי צדיק ובינוני. הדרגה של בינני וצדיק, שבינני זה אדם שהוא לא עבר עבירה. הוא לא רק שהוא לא עבר, שלא יזדמן לו עבירה. הוא לא שייך לעבור עבירה. למה? כי השליטה המוחלטת בגוף, במערכת הזאת של הגוף, השליטה היא של הנשמה. ובמצב של השליטה של הנשמה זה בכזה תוקף שהוא לא שייך לעבור עבירה. לא, הוא לא עבר ולא יעבור. במצב של בינני הוא לא שייך. אבל מה? אז למה נקרא לו בינני? כי התוקף של הרע, של הנפש הבעמית, לא ישתנה אצלו. הנפש הבעמית שלו יכולה ורוצה את כל הדברים שהגוף מתחבר אליהם. דברים שאסורים, דברים שזה נגד הקדוש ברוך הוא. מצד הנפש הבעמית שלו, המידות והרצונות של הנפש הבעמית הם באותו התוקף. הגוף, למי הוא ממושמע? מי השופט שמתקבל הדעה שלו? זה הקדוש ברוך הוא. צדיקים, כתוב, בינינים זה וזה שויפתום. יש להם שני שופטים. משפט אחד זה של הנפש הלגית של הנשמה שלו, ומשפט אחד זה של הנפש הבעמית שהיא מושכת בכיוון נגדי, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. אם לא הייתה לו עזרה של הקדוש ברוך הוא, הוא לא היה מסוגל לשלוט על הגוף ולעשות בדיוק רק את הרצון של הקדוש ברוך הוא ולהימנע מכל דבר שנגד הקדוש ברוך הוא. ומה זה העזרה של הקדוש ברוך הוא? זה האור האלוקי שהוא מאיר לו, שזה דוחה את החושך של הנפש הבעמית. זה היתרון שיש לנשמה, לגוף. הגוף יש לו, הוא ותיק יותר, הנפש הבעמית היא ותיקה יותר בגוף מאשר הנפש האלוקית. וגם מחמת הגוף שהוא חומרי, אז הוא מתחבר יותר לכל הדברים שהם חומריים. הנפש האלוקית זה משהו, איזה ניצוץ כזה, הבזק, שהוא עובד דרך הראש, הוא נותן כל מיני הבזקים. אבל יש יתרון, שהנפש האלוקית כשהיא מהירה בתוך המערכת של הגוף, אז יש יתרון לאור שהוא דוחה את החושך. אם החושך לא צריך להילחם, כשיש אור של הנפש האלוקית בתוך המערכת, אז החושך נדחה. אז הדרגה של הבינני, שמצד המעשים שלו, המעשים הכוונה, לא רק מעשים, מחשבה, דיבור ומעשה, הלבושים של הנפש, הוא לבוש רק עם הרצון של הקדוש ברוך הוא. מצד המידות, למה הוא נוטה, יש לו את הנטייה הטבעית, שהוא מתחבר טוב לכל עניינים של העולם והוא רוצה אותם. הנפש האלוקית לא נותנת לנפש הבעמית להגשים את מה שהיא מעוניינת. והעזרה כדי שזה יקרה, זה עזרה מהקדוש ברוך הוא של אור הנשמה מאיר בתוך המערכת הזאת. האדם צריך לעשות שאור הנשמה יחדור בתוך המערכת, כי הגוף, הגסות והחומריות של הגוף מפריע לקלוט את המסרים ואת האור של הנשמה. ולכן צריכים את הכוח התורה, שהתורה נקראת עוז, שמביאה עוצמה לנשמה, שהנשמה תאיר בתוך הגוף, היא מתשת את התוקף של התאוות והנטיות של הנפש הבעמית. לכן אנחנו עסקים לתורה. אבל המצב של בינוני הוא כמו שרבי אמר לעצמו, אמנם אני כל היום יושב בתורה ולא פוסק פה מגירס ואין לי שום עבירה, אבל מה שקורה איתי במידות שבנפש, אני לא נותן להם הזדמנות להתבטא, אני כל היום לומד ומתפלל, אבל הנפש, הנטיות, הרע שקיים מבחינת הנפש הבעמית, בהחלט יכול להיות שזה לא ישתנה. צדיק זה בדרגה...
יכול להיות. אבל באמת הוא היה צדיק, לא?
כן. למה זה יכול להיות? כי לפי שמסביר בתניה, מאיפה הנפש שלוקי בבינוני מקבלת את הכוח הזה, להעיר את הנפש הבא, להעיר את המערכת של הגוף, ולא ליפול לעבירות שהן נגד רצון השם. מאיפה יש לו את הכוח הזה? את הכוח הזה מקבל בתפילה. כשהוא מתפונן בגדולתו של הקדוש ברוך הוא, שכל המציאות של הבריאה זה הכל, הכוח אלוקי, אין שום דבר חוץ ממנו. אז הוא אומר, אין מה לרצות, האמת היא שכל מה שיש זה הכל הוא. אז ההתעוררות הגדולה שיש לו בתפילה, אז בתפילה בכלל הוא לא שייך שהנפש הבעמית תנסה לעלות כל מיני הרהורים רעים לתוך הראש. אבל אפילו אחרי התפילה, כשיוצא לעולם והוא נתקל עם כל הדברים שהוא מתחבר אליהם, אז הרושם של התפילה והרושם של ההתעוררות לא נותן לו כל היום למרות בקדוש ברוך הוא. הוא אומר, אני לא מעוין בזה, אני מעוין להיות מחובר לקדוש ברוך הוא. אז זה נקרא עכשיו, אדם שמתפלל כל היום ולומד כל היום, אז אין לו את המבחן הזה, מה באמת יש לו. אדם שאחרי התפילה יוצא לרחוב ואומר, או, פתאום אני לא מכיר את עצמי, אני קודם הייתי בכזאת התעוררות גדולה, עכשיו אני רואה שכל הדברים הלא כל כך נכונים, אני מאוד מתחבר לזה, אז מי אני? אז התשובה היא שאתה אדם נורמלי, יש לך גם את זה וגם את זה. כשהיית בתפילה, עוררת כל כך את הנשמה, שלא היה מקום. כשיש התעוררות של אור הנשמה, החושך בורח, החושך נדחה, לא צריכים להילחם איתו בכלל. אבל כשגמרת להתפלל, יצאת לענייני העולם, אז אתה מקבל מבחן שאתה עדיין שייך לכל הדברים, אתה מתחבר אליהם. לרבי, מכיוון שהוא היה כל היום בתפילה ובתורה, אז לא היה לו את המבחן הזה, אז הוא התייחס לעצמו כי הוא בינני. מי אומר מה בפנים המידות שלי, האם השתנו או לא? כמו בינני שמתפלל כל היום, שאין לו את המבחן הזה עם הרע אצלו בתוקף או לא.
זאת אומרת שהוא לא ידע, הוא לא ידע באמת מה...
זאת אומרת, מכיוון שהוא התייחס אל עצמו כבינני שמתפלל כל היום, אז אין לו את המבחן האם הרע אצלו יתבטל, או הרע עדיין קיים, אבל הוא לא בא לידי מבחן. בקשר למה אנחנו אומרים את זה? בקשר לצדיק עם גמורים, שהצדיק הגמור לא יכול לעמוד במדרגה של הבינני. למה? כי הבינני נמצא כל הזמן במלחמה. הצדיק הגמור גמר עם המלחמה. העבודה שלו הוא מתעלה במדרגות של הקדושה מדרגה לדרגה. אבל את המלחמה, את המאבק עם הרע, מה שנקרא המלחמה היומיומית שיש לה בינני, אין לו את זה. איך?
הנשמות היו
דרגה של צדיק, הם לא שייכים לרע. כשהקדוש ברוך הוא רצה לתת את התורה אמרו המלאכים, מה עושה משה כאן? אמרו לו שהוא בא לקהל את התורה, אז אמרו, תנו איתך לשמיים, מה שייך? התורה, מה היא שהתורה זה חוכמתו, שייך למלאכים ולשרפים ולנשמות כפי שהם למעלה. היו צריכים לענות להם תשובה שדווקא התורה, התכלית של התורה זה כשהיא למטה ויש מבחן של מצרים ויש מבחן של זה, זה התכלית של התורה, לא התורה כפי שהיא למעלה. אז צדיקים גמורים אין להם שייכות לרע. הנשמה בדרגה שהייתה לפני הירידה בגוף לא היה לה מה שנקרא שום התחברות לרע, אין שם רע. כשיורדת לגוף היא בדרגה של בעלי תשובה. מה זה בעלי תשובה? לא חס ושלום שהיא אמורה להיות בחד ואבון ולחזור בזה. המצב היא שהיא מתחברת לצד הנגדי. בעל תשובה זה נקרא שיש לו את המבחן היומיומי שהוא מתמודד והוא נלחם. זה הדרגה של בעל תשובה. יש סיפור שהיה איזה חסיד של אדמו"ר הזקן שהוא היה... העסק שלו היה בשיווק, היה משווק יש, וודקה, משקאות חריפים לפריצים שבאזור. אז הוא היה משווק להם את המשקאות החריפים. הפריצים אז היה חשוב להם, המשקאות החריפים זה היה חלק מהתענוגות של הדברים שהם היו מתענגים בה, זה היה יש, משקה חריף, יין שרף. אז הסדר שלו היה שהוא היה משווק את זה, ואחרי זה היה עושה סיבוב לקוות את החוב, ואי אפשר לקוות את החוב רק כשמוכרים יותר, וזה היה הסדר שלו, הוא היה חסיד של אלתר רבי. עכשיו, כדי להגיע לפריצים, זה לא היה, במשך היום הם לא היו במקום בבית. וצריך להקדים משהו כמו 4-5 לפנות בוקר, לפני שהם יוצאים למה שהם יוצאים, ואז לבוא לבקר אותם שעה מאוד מוקדמת, לשבת איתם, לתת להם קצת משקה, לטום מהבקבוק הזה, מהבקבוק הזה, ולתת להם, למכור להם, ולגבות קצת מהחוב, זה היה סדר. כשהיה גומר עם הדבר הזה, 8-9 בבוקר, היה חוזר מכל הסיבוב הזה, היה חוזר למקום של אלתר רבי, והיה מתחיל להתארגן לתפילה, מקווה והתבוננות ותפילה. אז היה איזו התייחסות של זלזול מהמיטה לרבי לאותו אדם. מיטה לרבי היה מיטה לרבי, הבן של אדמו"ר הזקן. אז היה התייחסות של זלזול כלפי האדם הזה בצורה כזאת שהוא בא מהקצה הזה של הפריצים ואחרי זה הוא מתפלל, זה לא זה. אז החסיד הזה שם לב לזה שיש... אז הוא אמר לו, אני חייב להגיד לך שההתייחסות שלך היא לא נכונה. החסיד הזה אמר לבן של אלתר רבי, למיטה לרבי, שההתייחסות שאני רואה שאתה משדר, התייחסות של זלזול בעבודה שלי, היא לא נכונה. הוא אמר לה, אתה משווה אותי אליך. אתה בן של אלתר רבי. הורתך ולידתך זה בקדושה. אתה נמצא רק בדלת האמות של אלתר רבי. אני קם בבוקר מאוד מוקדם, לפני הרבה שעות לפני הזמן של התפילה, ואני חייב לצאת להם ולהציע לפריץ את הסחורה שלי. וכדי להציע לו, אני חייב לשבת איתו ולדבר איתו על החדשות האחרונות. וגם אשתו הפריצה מצטרפת לישיבה, אני צריך גם לתת לה כוסית, שאם היא לא תחשוב שזה מתאים, אז כל העסקה שלי מסוכנת. בקיצור, אנחנו יושבים לפנות בוקר שם ב-4-5 עם כוסית יש, זה לא בדיוק המצב האידיאלי. לאחר מכן אני חוזר, אחרי כמה שעות אני חוזר, אני צריך לטבול במקווה. זה לא המצב האידיאלי שהייתי בבית כנסת ולמדתי איזה שיעור בבוקר, אני צריך לטבול. ואחרי אני צריך להתבונן, להתנתק מכל מה שהיה איתי ולהתחבר למה ש... לשיעור תורה שאני לומד ולהתבונן בקדוש ברוך הוא. אני עובר מעבר מאוד גדול וכמה שאני מצליח, אז זה התוצאה. אתה משווה אותי אליך? אני חושב שהעבודה שלי, אתה צריך להתייחס אליה בצורה אחרת. אז המיטה לרבי קיבל את זה ממנו, שזה באמת, אין מה לזלזל. אחרי זה כשאלתר רבי, הוא נכנס לאלתר רבי אותו חסיד, אז אלתר רבי אמר לו תודה. מה הוא אמר לו תודה? הוא אמר, עשית מהברל שלי, ברל זה השם של המיטה, עשית מהברל שלי חסיד. חסיד צריך להתייחס אחרת. מקודם היה לו התייחסות של זלזול, וזה שהצגת לו את הדברים, איך צריך להתייחס, אז איך שאומרים, עמדת אותו במקום הנכון. אבל תראה בהודעה לחסיד הזה, על מה שהוא עשה, למית על הרבי, את כל החשבון, שהוא לא מתייחס אליו נכון. זה מה שהוא אומר כאן. הנשמה לפני שעלתה, ירדה למטה, הייתה בדרגה של צדיק. צדיק, אין לו קשר לרע. אין לו מאבק להתנתק מהרע, הרע לא מדבר אליו. הנשמה ירדה למטה להיות בדרגה של בעל תשובה. מה זה בעל תשובה? שהמקום הזה שהוא נמצא בו, הרע מדבר אליו, הרע מתחבר אליו. ובכל זאת לדחות את הרע ולעבוד על עצמו, שהנשמה תאיר בקרבו, זה עבודה של בעל תשובה. וזה המעלה הגדולה, וזה מה שהיה הירידה של הנשמה, במצב שהיא הייתה, לא היה לה שום, הדברים היו חלקים. ודווקא להיות במצב שיש אפשרות אחרת, ולעבוד ולמצוא את הקדוש ברוך הוא בתוך העולם, ולא להתחבר למה שהעולם מדבר אליו, אלא להיות קשור לרצון של הקדוש ברוך הוא. והנה הנשום מסקוידים ירדוסם לגוף ומבדי צדיקים גמורים. אך זהו היתרון שלהם, זה היתרון שלהם, מה שנקרא, זה מה שמתווסף עליהם. בירדוסם בגוף שנעשים בחינס בעלי תשובה, שעוז הם למיילו, מיילו מצדיקים. הדרגה שלהם אחרי שהם נמצאים בגוף ומצליחים לעבוד הקדוש ברוך הוא, זה דרגה של... שמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיק גמורים לא יכולים לעמוד. אז במקום שהיא עמדה מקודם, זה היה דרגה של צדיק. אבל דווקא על די ירידתה בגוף, היא לא רק חוזרת למקום שהיא הייתה. היא מתעלה לדרגה מעבר לצדיקים. שצדיקים גמורים לא יכולים להגיע למקום שהנשמה, כשהיא יורדת והיא עושה את כל העבודה שלה בתוך המערכת, שנקרא מערכת של תשובה, אז הדרגה שלה גבוהה יותר. נדלג על הסוגריים. אומר אל תרבי, והנה יש לא ישו מיני תשובה. יש שלוש מינים, שלוש דרגות של תשובה. או איך עוד יהיה תשובת התואה. תשובת התואה זה נקרא הדרגה התחתונה של תשובה. הדרגה הראשונה. מה זה? שיסור מרע בתכליס, שלא יפגעים באבינס גשמים במחשוב ודיבור מייסה. כמו שהרמב"ם אומר, מה זה תשובה? שאדם שב, הוא עוזב את הדרך הזה שהוא הלך עד עכשיו, שהוא עשה דברים שמנגד רצונו של הקדוש ברוך הוא, הוא בלשון של אלתר רבי, סור מרע בתכליס, שהוא קיבל על עצמו שמעתה הדרגה של הסור מרע צריך להיות בצורה מוחלטת. יש לפעמים מה שנקרא רשעים מלאים חרטות. הוא עושה כל הזמן עבירות וכל הזמן הוא מתחרט. מה זה החרטה? אחרי שעושה את עבירה, אז אין לו כבר את הלעת הזה של עבירה, אז הוא שם לב שהוא עשה את השטות הכי גדולה. אבל החרטה הזאת זה לא חרטה שתמנע אותו פעם הבאה מלעשות אותו דבר. החרטה של תשובה זה חרטה מוחלטת. הוא הגיע למסקנה שמה שהוא התנהג עד היום זה לא טוב בשבילו, וההחלטה בעקבות החרטה הזאת זה החלטה שהוא עוזב את זה בתכלית. זה נקרא תשובה. התשובה זה אסור מרע, אבל אסור מרע כדי שיהיה לו קיום, כדי שזה יהיה אסור מרע בתכלית, חייבת להיות חרטה גמורה. אם אדם אין לו חרטה, או אין לו חרטה מוחלטת, אז גם אסור מרע בעקבות החרטה, הוא לא יחזיק מעמד במבחן של פיתוי מחדש שיהיה לו לאותו דבר. כמו שכתוב בתשובה, שהמבחן של תשובה, כשאדם יגיע לאותו מקום ולאותו... אותו מצב שמקודם הוא כן עבר את עבירה ומחמת הקבלה על עצמו שהוא לא חוזר בדרך הזאת, זה המבחן של תשובה. אז התשובה הראשונה, הדרגה הראשונה, זה לעזוב בתכלית את הדרך שהוא הלך עד עכשיו. אז התשובת התואה זה סור מרע בתכליס, שהוא לא פוגם בהבנות במחשבה, דיבור ומעשה. המידות שלו, הוא לא מטפל בזה בשלב הזה. המידות זה נקרא הסיבה לעבירות שלו. המחשבה, דיבור ומעשה, אלו הכלים שאדם בעל הבית מוחלט עליהם. אדם בעל הבית מוחלט מה לחשוב, מה לדבר, מה לעשות. המידות, שזה נקרא הנטייה לחסד, הנטייה לשנאה, לאהוב את זה, לאהוב את זה, זה דברים שהם מידות, זה נקרא הרצונות הטבועים בנפש. אז הנפש הבעמית, המידות שלה הן בעמיות.
אי אפשר להתרגל להן?
אפשר, ויש חובה לעשות. שזה, ואהבת את השם אלוקיך, יש מצווה לאהוב את השם. מדוע? איך יש מצווה לאהוב את השם? או שאני אוהב או שאני לא אוהב. אדם מהגיל השני, אני מבקש לך, תאהב אותי. זה לא תופס. אז מה המצווה שבו אהבת? מסביר המאגיד. מסבירים את זה כולם גם, שהמצווה היא לעשות את הדברים שיביאו אותך לאהבה. זאת אומרת ככה, שהנפש הבעמית, כמה שהיא בעמית, אבל יש דברים שהיא מסוגלת להבין ברמה שלה, כמו שאדם אוהב את החיים שלו. למה? כי הוא יודע שהחיים שלו זה הכל, ואדם במצב קשה מוכן גם כן שיורידו לו איזה איבר מסוים כדי להחזיק בחיים. אז אם הנפש הבעמית תקלוט, כשהנפש שלו ננסה להעביר למסר שהקדוש ברוך הוא חיי החיים, הוא החיים האמיתיים, אז אדם רוצה תמיד להחזיק בחיים. הרצון הכי חזק של האדם זה רצון החיים. אדם לא מרגיש את זה. למה? כי זה חלק אחד איתו. יש לו מבחן כשמנסים לקחת לו את החיים. כשיש שריפה או יש משהו, אתה מתגלה שהרצון הזה הוא כל כך חזק, הרבה יותר ממה שאדם תיאר לעצמו. הוא מסוגל לקחת דברים ולרוץ איתם, שבצורה רגילה, אם היית אומר לו, אני אומר, בכלל, אני לא שייך לזה, זה מעבר לכוחות שלי. למה מתגלים כל הכוחות הנעלמים? כי הרצון שלו הוא כל כך חזק, שהוא מגלה את כל הכוחות הנעלמים שקיימים בתוכו, כדי להישאר בחיים. אז הרצון של החיים הוא הרצון הכי חזק. נקרא רצון עצמי, כל דבר רוצה בקיומו. אבל זה לא רצון שאדם חש בזה כל הזמן, אני רוצה את החיים. אדם יכול בטעות לעשות דברים שמנגד החיים שלו, יכול לעשן, יכול לאכול בצורה נכונה. אין לו מודעות כל הזמן, כשיש לו מודעות שזה יכול להזיק, אז הוא עושה חשבון. אז הרצון של החיים קיים בנפש הבאמית. כשהנפש הבאמית תקלוט שהחיים האמיתיים, שחיי החיים זה הקדוש ברוך הוא, אז יכולה לאהוב את הקדוש ברוך הוא. אז ואהבת את השם לוקח, זה מצווה של האדם למידות שלו, לא רק למחשבה, דיבור ומעשה, שזה נקרא המצוות המעשיות, שבמחשבה, בלימוד, לימוד התורה, קיום המצוות, גם במידות של האדם, ואהבת את השם אלוקיך, להסיט את הנפש הבאמית מהתאוות והרצונות החומריים למשהו נעלה יותר, לרצות את הקדוש ברוך הוא. אז יש לנו ציווי על הדבר הזה. אבל באופן כללי, התורה ומצוות זה בשלושת הלבושים ששם יש לאדם דעה מוחלטת ובעל הבית מוחלט במחשבה, דיבור ומעשה. וכשאומרים לאדם, אתה אמור לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא, אז אין לו שום תירוץ על המחשבה, דיבור ומעשה. אם אומרים לו, תשמע, המידות שלך הם עדיין בתוקף, הוא אומר, כן, אני מנסה לעדן אותם, אני מנסה לשפר אותם, אני עוד לא הצלחתי כל כך הרבה. אני עושה מה שאני אמור לעשות, אבל יש לזה טווח. אחד אצלו זה הרבה יותר קצר, כנפש הבאמית שלו לא כל כך, הוא לא פיתח אותה כל כך, לא נתן לה כל דבר שאתה משתמש בו, אז אתה מפתח אותו. כשאתה משתמש בידיים, עושה התעמלות של פעילות עם הידיים, אז השרירים של הידיים מתחזקים. אז לאחר מכן אתה מסוגל להרים יותר משקל ממה שעשית. גם הנפש הבאמית, כשאתה נותן לו את כל מה שהוא רוצה, אז הוא מתחזק, הרצון שלו נהיה יותר בתוקף, והמושגים שלו מתרחבים. כשאתה משתמש איתו פחות, אז זה פחות. כשאתה מנסה להעביר לו דברים, מסרים של הנפש האלוקית, במשך הזמן הוא לא כל כך, הוא פחות בהתנגדות שלו למסרים של הנפש האלוקית. אבל הדבר שאדם בעל הבית מוחלט, זה מחשבה, דיבור ומעשה. אז התשובה שאדם יפה שעה אחת בתשובה, מעשים טובים, מה זה התשובה? התשובה זה הזיבה בתכלית, אסור מרע בתכלית, שלא יפגום באבונות, במחשבה, דיבור ומעשה, שזה שלושת הלבושים. למה הם נקראים לבושים? כמו שלבוש, אדם מסוגל ללבוש ויכול להוריד. מחשבה, דיבור ומעשה זה לבושים של הנפש. אדם יכול, את המחשבה הוא לא יכול להפסיק, אבל הוא יכול להחליף כל הזמן את המחשבה. גם כשבא למחשבה לא טובה, יש לו את הכוח והוא בעל הבית מוחלט להסיר את המחשבה ולהכניס במקומה מחשבה חיובית. אז בעל הבית המוחלט על הלבושים, כאן התשובה היא סור מרע בתכלית במחשבה, דיבור ומעשה. וצריך לעשות תשובה, להתחרט על העבר ולעקור את רצונו מהרע, שלא ירצה להיפרד מייחודו וארדותו יתברך כמו נשבעה לאל. זאת אומרת, הביטוי של זה, זה המחשבה, דיבור ומעשה, שהוא עושה רק מה שהקדוש ברוך הוא עושה, אבל הגיבוי של זה, כדי שזה יהיה בתוקף, סור מרע בתכלית, חייב להיות עקירת הרצון מהדרך שהוא הלך בעד עכשיו. אם הרצון שלו, עקירת הרצון שלו היא לא כל כך מוחלטת, אז המבחן של הסור מרע גם לא יהיה בתכלית. אז התשובה המוחלטת זה הסור מרע בתכלית, כאשר הוא עוקר את הרצון שלו ממה שהיה לפני זה. איפה זה קורה? מתי זה המבחן הזה שאדם נמצא במצב של תשובה, שהוא מורה את הרצון הנכון, והוא מתחרט על הדברים הלא טובים בצורה מוחלטת, שהביטוי של זה והמבחן של זה, זה המעשה, דיבור ומחשבה בהמשך. מתי זה המלחמה הזאת? מתי זה ההחלטות האלה? אז הוא אומר, וזה התשובה, הדרגה שאנחנו מדברים על זה בתשובה, שזה הזיבה בתכלית והכירה את הרצון, הוא בתפילה. על ידי אומרו ברוך אתה השם אלוקינו. מה זה אלוקינו? שיומשך בחינת אלוקינו בקרבנו, והוא בחינת ממלא כל עלמים, כדכתיב בפרשת וילך, הלא על כי אין אלוקי בקרבי מצאוני הראותו אלה. הוא כתיב כי אם אבונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. נמצא האבון הוא מסך מבדיל בין אדם ובין אלוקינו. יש את העבירות שמבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. מה זה אלוקיכם? האלוקים שלכם. יש את הקדוש ברוך הוא כפי שהוא לעצמו. יש את הקדוש ברוך הוא כפי שאנחנו קולטים אותו. על שום שם מהקדוש ברוך הוא אנחנו לא אומרים מייחסים אותו אלינו. על שם אלוקים אנחנו אלוקינו. על שם השם אנחנו לא אומרים השם שלנו. אלוקינו, למה? כי אלוקינו זה הקדוש ברוך הוא כפי שהוא מצטמצם בעולם, כפי שאנחנו רואים אותו בתוך העולם. כמו שאנחנו מזהים אותו בתוך הטבע. אנחנו רואים את הטבע, אבל אנחנו מזהים שזה הקדוש ברוך הוא. ואנחנו רק צריכים לזהות, אנחנו צריכים לחיות עם זה. שזה נהיה האלוקים שלנו. כל המציאות שלנו שאנחנו לא רואים אותו, אנחנו מאמצים את הקדוש ברוך הוא בתוך ההסתר הזה. אז בתפילה, האדם פועל שהשם, הוויש, הוא למעלה מכל העולמות, יהיה אלוקינו, שאנחנו נחיה, שזה כוחנו וחיותנו. אז העבודה הזאת של התשובה, של הכירת הרצון, והסור מרע בתכלית, זה קורה בתפילה. נפסיק כאן, נעבור לשבותה, אני אגיד.